מרן בתחילת מסכת מגילה מביא שאלה. ויש כאן שאלה, מה ראו אנשי כנסת הגדולה לחלוק מצווה זו לימים חלוקים ולקבוע יום מיוחד לפרזים ויום מיוחד לקרקים? מה שהם כן בשאר מצוות, שהרי התורה אמרה תורה אחת ומשפט אחד. אומר הרן, יש לומר שמפני שהיהודים היושבים בערי הפרזות והיהודים אשר בשושן לא נחו מאויביהם ביום אחד, שהרי היהודים הפרזים נחו ב-14 והיהודים אשר בשושן נחו ב-15 ועשו מעליהם כל אחד ביום מנוחתו משתה ושמחה, לפיכך כשקבעו עליהם יום טוב לדורות קבעו לכל אחד ביום שנח בו, וישבו כל הקרקים המוקפים חומה לשושן, מפני שבה היה עיקר הנס. וכי תימה, תינח לרב יושע בן קורחה, דאמר בגמרדה במוקפים חומה מימות החשברוש טליה מילטה, אבל לתנה במתניתים, דאמר שצריכות להיות מוקפות חומה מימות יושע בן נון, הלא דניה לשושן. ומה ראו לקבוע להם יום 15? יש לומר דיין ותנה, כותב הרן, כדי לחלוק כבוד לארץ ישראל. כי דגרסינן וירושלמי, רבי סימון בשם רבי יושע בן לוי אמר, כדי לחלוק כבוד לארץ ישראל שהייתה חרבה באותם הימים, ותלו אותה בימות יהושע בן נון. אומר הרן, ופירוש העניין, שכיוון שהוצריכו לחלוק בין מוקפים לשאין מוקפים, כשם שנחלקה שושן משאר הירות, אילו תלו הדבר מימות החשברוש, הייתה ארץ ישראל שהייתה חריבה באותן הימים, נידונת כפרזים, והיה גנאי בדבר. ולפיכך תלו הדבר בימות יהושע בן נון, כדי שתהיה נידונת כקרקים, שאף על פי שעכשיו אין להם חומה, כיוון שהייתה מוקפת ימות יהושע בן נון, הרי דינה כאילו יש בה חומה. כי דאמרינן בגמרא, אף על פי שאין לה עכשיו, והיה לה קודם לכן. כך כותב הרן, זאת אומרת, הסיבה שתלו הדבר במוקפות חומה מימות יהושע בן נון, כדי לחלוק כבוד, כמו שהוא אומר, לארץ ישראל. כדי לחלוק כבוד לארץ ישראל, כמו שהוא מביא מהירושלמי. אבל זה עצמו צריך הסבר. מדוע באמת יש צורך לחלוק כבוד לארץ ישראל? דווקא במצווה הזאת, בעניין פורים. מה הצורך המיוחד לחלוק כבוד לארץ ישראל דווקא כאן? אז להסביר את הדברים, אנחנו רוצים להביא את דברי הגמרא או דברי הרמב"ן על הגמרא המפורסמת בשבת, שהגמרא אומרת שקפה עליהם הר כגיגית. אז מביא הרמב"ן במסכת שבת דף פ"ח, אחרי שהגמרא אומרת שקפה עליהם הר כגיגית, אם מקבלים אתם את התורה מוטב, ואם לאו, כאן תהיה קבורתכם. אומרת הגמרא, מכאן מודעה רבה לאורייתא. מודעה רבה לאורייתא, פירושו של דבר, יש מושג של מודעה, מושג הלכתי, שאם היה אדם אנוס על מחירה, כפוי על מחירה, ומחר שלא ברצונו, והוא מעמיד עדים על כך שהוא מוכר בכפייה, אז גם אם אחר כך הוא כתב שטר המודעה עם העדים, יכול לבטל את המחירה. הוא מוציא שטר מודעה שבו העדים מדיעים, הם עדים שהאדם הזה היה אנוס, והמחירה מתבטלת. אומרת הגמרא, מכאן מודעה רבה לאורייתא. המאמר הזה שאומר, אם אתם מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו שם תהיה קבורתכם, הוא משמש כמודעה על קבלת התורה. פירושו של דבר שהיינו קפואים על קבלת התורה. אז כל הקבלה היא הייתה באונס. כביכול אין לה ערך. אומרת הגמרא, ואף על פי כן ידוע, הדור קיבלוה בימי אחשוורוש. ועד אמרינן, אומר הרמב"ן, בעניין אגדה, המודעה רבה לאורייתא, ומתרץ, כבר קיבלוה בימי אחשוורוש, קשיא לי, שואל הרמב"ן, קשיא לי, וכי מה קבלה זו עושה מסופו של עולם לתחילתו? אם קודם אחשוורוש לא היו מצווים, למה נאמשו? את הרמב"ן שואל, שאלה ראשונה, מה הגמרא אומרת? אף על פי כן הדור קיבלוה, אבל מה זה יעזור? אם הקבלה בזמנה הייתה בכפייה, כמו שכתוב, כפה עליהם הר גיגית, אז מה יעזור, מה תעזור העובדה שהדור קיבלוה בימי אחשוורוש? מסוף העולם? לתחילתו, אנחנו מדברים כבר מאות שנים, אחרי כן. מה זה יעזור? אם קודם אחשוורוש לא היו מצווים, מדוע? משום שהקבלה הייתה באונס. אז למה נאנשו? למה נאנשו? הרי הקדוש ברוך הוא מעניש את ישראל. הגלות, החורבן, העונשים. מה? הרי אתה אומר שלא הייתה קבלה, הכל היה באונס. אז מה תעזור הקבלה עכשיו, ולמה נאנשו בכל הזמנים שעד עכשיו? ואם נאמר מפני שעברו על גזירת מלכם, אם כן בטלה המודעה הזו? כן, אם אתה תבוא ותיתן וישעברו על גזירת מלך, אז אין משמעות למודעה. ומהגמרה רואים שזה כן מודעה. אומרת, אמרה, אז אתם כן, הדור קיבלוה. אז מה היחס? ועוד, אם זה עניין של גזירת מלך, עברו על גזירת מלך, לכן נאנשו. למה היא צריכה לקבלה וברית? אז לא צריך לקבל. גזירת מלך מחייבת, אין צורך בקבלה, אבל מהגמרא רואים שצריך היה קבלה. אומר הרמב"ן, ונראה לי לומר, דמתחילה, אף על פי שהיה להם הודעה, בתחילה, אף על פי שהיה להם הודעה, מכל מקום לא ניתן להם הארץ, אלא כדי שיקיימו התורה. כמו שמפורש בתורה בכמה פרשיות. אז מהרמב"ן קודם כל רואים שהייתה פה הודעה. כמו שהגמרא אומרת, מכאן הודעה רבה לאורייתא. אבל אומר הרמב"ן, אף על פי שהיה להם הודעה, מכל מקום לא ניתן להם הארץ, אלא כדי שיקיימו התורה. כמו שמפורש בתורה בכמה פרשיות. וכתיב, ויתן להם ארצות גויים, ועמל לאומים יירשו, בעבור ישמרו חוקיו ותורותיו ינצור. והם עצמם מתחילה לא עקבו בדבר כלל. ולא אמרו במודעה כלום, אלא ברצון נפשם מעצמם אמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. לפיכך, כשעברו על התורה, עמד והגלם מן הארץ. כשעברו על התורה, עמד והגלם מן הארץ. משגלו, מסרו מודעה על הדבר. מי שגלו מסרו מודעה על הדבר. מי דכתיב והעולה עלו, איפה אני יודע שמסרו מודעה? אומר הרמב"ן, הפסוק ביחזקאל, מי דכתיב והעולה על רוחכם היום לא תהיה, אשר אתם אומרים נהיה כגויים וכמשפחות האדמה לשרת עץ ואבן, וכי דאמרינן באגדה. הגמרא אומרת בחלק, פרק חלק. באו אל יחזקאל ואמרו לו, עבד שמחרו רבו כלום יש לו עליו. ועל זה אומר יחזקאל, אומר הקדוש ברוך הוא, והעולה על רוחכם היו לא תהיה. ואת הרמב"ן מפרש שאת המודעה שעליה מדברת הגמרא, מכאן מודעה רבה לאורייתא,
ישראל מוציאים לא מיד. לא מיד. מתי הם מוציאים את המודעה? כשהם נמצאים בגלות. בגלות בבל. והתגובה לטענה הזאת של המודעה הייתה, והעולה על רוחכם היום לא תהיה. והעולה על רוחכם היום לא תהיה.
לפיכך, אומר הרמב"ן, כשבאו לארץ בביאה שנייה בימי עזרא, עמדו מעצמם וקיבלו ברצון, שלא ייתנו עוד שום תרעומת. והיינו בימי אחשוורוש, שהוציאם ממוות לחיים, והיה זה חביב עליהם מגאולה של מצרים.
היה זה חביב עליהם מגאולה של מצרים.
אז אלה הם דברי הרמב"ן, כשהרמב"ן מנסה ליישב את השאלות שהוא שאל. את השאלות שהרמב"ן שאל על פשט הגמרא הן שאלות חמורות. הוא שאל, מה תעזור הקבלה? מה תעזור הקבלה עכשיו? אם מכאן מודעה רבה לאורייתא, מה תעזור הקבלה? ואם באמת הייתה מודעה, אז למה נענשו? למה נענשו? ולמה יצריך בכלל קבלה וברית? הרי אם תגיד שזו גזירת מלך וזה המחייב ובגלל זה נענשו, אז למה צריך קבלה וברית? אז ברמב"ן, הרמב"ן עונה שלמעשה יש פה מודעה, אבל צריך להבין מה הוא מתכוון כשהוא אומר דמתחילה אף על פי שהיה להם הודעה, מכל מקום לא ניתן להם הארץ, אלא כדי שיקיימו התורה, כמו שמפורש בתורה בכמה פרשיות. מה הכוונה שלו במילים האלה? לא ניתנה להם הארץ, אלא כדי שיקיימו התורה, כמו שהוא מביא את הפסוק בתהילים, ויתן להם ארצות גויים, ועמל לאומים יירשו, בעבור ישמרו חוקיו, והם עצמם אז מה? אז הייתה פה עסקה או לא הייתה פה עסקה? ואחרי זה רואים שבאמת הם הוציאו מודעה. זאת אומרת, אז לכאורה, אז, 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 אז זה לא מחייב. אז מה הכוונה, מה בדיוק הכוונה של הרמב"ן? מה הרמב"ן מתכוון לומר? וגם מדוע הרמב"ן מדייק לומר שהמודעה באה לידי שימוש? עם ישראל מוציא את המודעה כשהם נמצאים בגלות. בשעת מתן תורה, או עד הזמן שהם יצאו לגלות, הם לא הוציאו את המודעה, לא השתמשו במודעה. כמו שהרמב"ן אומר, ברצון נפשם מעצמם אמרו, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. רק כשהם יצאו לגלות, אז הוציאו את המודעה. והתגובה על הוצאת המודעה הייתה, העולה על רוחכם, היום לא תהיה. למה לא? הרי הגמרא אומרת, מכאן מודעה רבה לאורייתא. זו טענה חזקה מאוד. עד כדי כך שהגמרא אומרת, הרמב"ן בסוף אומר גם כן, שהדור קיבלוה, הדור קיבלוה. אז מה הכוונה של הרמב"ן? את הרמב"ן שואל והרמב"ן משיב. צריך להבין מה הוא מתכוון לומר. מה הרמב"ן מתכוון לומר? אז לכאורה ברמב"ן כתוב כאן כך. הרמב"ן אומר שבתורה באמת, או בקבלת התורה, באמת יש שני חלקים. היסוד להבחנה בין שני חלקים, כבר הזכרנו כמה פעמים בתנחומה, פרשת נוח, אבל הרמב"ן מתכוון פה לכאורה לשני חלקים אחרים שונים לגמרי. הרמב"ן בא לומר כך, הייתה קבלת התורה שבאמת עליה, כמו שהרמב"ן אומר, הם עצמם מתחילה לא יקבו בדבר כלל, ולא אמרו במודעה כלום, אלא ברצון נפשם מעצמם אמרו, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. קבלת התורה, אחרי יציאת מצרים, זה לא רק שהקדוש ברוך הוא נותן תורה לישראל. זה כמו שהרמב"ן אומר, הייתה פה קבלה וכניסה לברית. קבלת מעמד הר סיני, זוהי ברית. ברית בין ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. התורה היא הברית, אבל הברית הזאת היא ברית שנעשית כשהמציאות היא מציאות מיוחדת. היא מציאות שבה הקדוש ברוך הוא מנהיג את ישראל במדרגה שהיא מדרגה מיוחדת.
הם זוכים לראות מדרגת תורה שבכתב, מדרגה שבה הכל גלוי, הכל גלוי, מדרגה שבה אנחנו נמצאים במצב של נבואה, נמצאים במצב של נבואה במעמד הר סיני, ונמצאים במצב של נבואה לא של כל העם, אבל שכמו שאומרת הגמרא במגילה, שהנבואה בישראל, מספר הנביאים בישראל היו כפליים כיוצאי מצרים. פירושו של דבר שדבר השם גלוי לכל. זה מדרגה מיוחדת. גם אחרי, לא רק במדבר, אלא גם אחרי שהעם ישראל נכנס לארץ ישראל. ההנהגה של ישראל, כשיש משכן ויש בית מקדש בירושלים, כן, יש משכן בשילה ויש מקדש בירושלים, זה הנהגה שהיא הנהגה מיוחדת. כבר דיברנו על כך בזמנו, שההנהגה הזאת נפסקה עם החורבן. עם החורבן. כשפסקה הנבואה, אז איתה יחד פוסקת גם כל ההנהגה. כל אותה הנהגה. הנהגה שבה הדבר השם הוא גלוי. דבר השם הוא גלוי. בהנהגה הזאת, או את ההנהגה הזאת, עם ישראל מקבל מרצון. כמו שהוא אומר. על זה הם אומרים נעשה ונשמע. על זה הם אומרים נעשה ונשמע. מה מתחדש אחרי החורבן? או כמו שאומר הרמב"ן, עם ישראל אחרי החורבן מוציא את המודעה. משתמש במודעה. מה הטענה? הטענה היא את הקשר עם ריבונו של עולם קיבלנו במצב שכמו שאמרנו, במצב שבו הקשר הוא קשר גלוי. ההשגחה היא השגחה גלויה, השגחה נראית. השגחה גלויה. אבל עכשיו, עבד שגרשו רבו, מה יש לו עליו? ברגע שהאדון גירש את העבד, אז העבד כבר לא קשור אליו. אנחנו היום מרגישים את עצמנו במצב שבו כביכול אין לנו קשר עם ריבונו של עולם. אין לנו קשר. גירשת אותנו, זרקת אותנו, ובאמת זה כך, הענשת אותנו. ומורחים להגיד שכמו שאומר הרמב"ן, זה לא, הרמב"ן עושה את זה כמין, לא ניתן להם הארץ, אלא כדי שיקיימו התורה, כמו שמפורש בתורה בכמה פרשיות. אז אפשר היה להבין ברמב"ן, כאילו יש פה איזה משהו חיצוני. לא! הפירוש הוא, לא ניתן להם הארץ, אלא כדי שיקיימו התורה, הפירוש הוא, בהנהגה הזאת, שעליה מדובר, בהנהגת ההשגחה העליונה, עם הנבואה שעליה מדובר, ממעמד הר סיני עד החורבן, אז ארץ ישראל היא המקום, היא היכת תמצא לכל המציאות של הברית. היא האפשרות לקיים את הברית. המקום שבו הברית הזאת מתקיימת, ההמשכה של מעמד הר סיני, עם כל עניין הנבואה, שייך באופן מיוחד לארץ ישראל. אבל כל זה, כשהם יוצאים לגלות, כבר לא שייך. לא שייך. אז הטענה עכשיו, את הקשר איתך, אחרי שהמציאות הזאת כבר לא קיימת, זה לא קיבלנו ברצון. על זה לא חתמנו. יכול להיות שהייתה חתימה, אבל זה היה מאונס. הקבלה שלנו, ההסכמה שלנו, הכניסה שלנו לברית, בעת שנכנסנו, הייתה כשהכל גלוי. כשהקשר איתך, הקשר עם הבורא, הוא קשר גלוי. אבל במצב כזה שבו עכשיו אנחנו נמצאים, גם אם הייתה חתימה שלנו, גם אם הייתה הסכמה שלנו, זה היה בהכרח, זה לא היה ברצון. זה היה בהכרח, לא היה ברצון. על זה, ואז הם מוציאים את המודעה. ועל זה אומר הרמב"ן, זאת הטענה שהגמרא מביאה בפרק חלק. עבד שגרשו רבו, מה יש לו עליו? מה אומר הקדוש ברוך הוא? מה אומר הקדוש ברוך הוא? והעולה על רוחכם היו לא תהיה. אשר אתם אומרים, נהיה כגויים, וכמשפחות האדמה לשרת עץ ואבן? היו לא תהיה. הקשר שלכם איתי הוא קשר שלא יכול להינתק. העולה על רוחכם היו לא תהיה. אמנם זה בכפייה, זה בכפייה. אבל העולה על רוחכם היו לא תהיה. הכל פנים, הטענה ניתנת, עם ישראל לא רוצה לבטל. המסירה של המודעה היא לא מסירה של מודעה מעיקר, כמו שאמרנו, על עצם הכניסה לברית מלכתחילה. על זה הייתה הסכמה. יש פה רצון לבטל חלק, משום שחלק באמת הוא בכפייה. איזה חלק? חלק הקישור עם ריבונו של עולם במצב שבו כביכול לא נראה את ההשגחה. לא נראה את ההשגחה.
אומר הרמב"ן, לפיכך, כשבאו לארץ בביאה שנייה, בימי עזרה, עמדו מעצמם וקיבלוה ברצון. זה מה שהגמרא מחדשת. הדור קיבלוה. מה נתחדש? בהדור קיבלוה. לפיכך, כשבאו לארץ בביאה שנייה בימי עזרה, עמדו מעצמם וקיבלוה ברצון, שלא ייתנו עוד שום תרומת.
אז מה נתחדש כאן? מה נתחדש בקבלה הזאת מרצון? בקבלה הזאת מרצון, לכאורה, זה מה שכתוב ברמב"ן. נתחדש חידוש עצום. הפסוק אומר, והגמרא דורשת בברכות, עד יעבור עם השם, עד יעבור עם זו קניתה. כנגד שתי ביאות, ביאה ראשונה וביאה שנייה. ביאה ראשונה זה הביאה לארץ בימי יהושע. עד יעבור עם זו קניתה זה הביאה השנייה. משום שבאמת יש חילוק יסודי בין הביאה הראשונה לביאה השנייה. והחילוק הוא הנקודה שעליה אנחנו מדברים. הביאה הראשונה הייתה ביאה שבה השגחת השם גלויה. שבה יש נבואה. שבה יש המשכה של מעמד הר סיני מבחינת הרוממות של אותו, של אותו מעמד. עד יעבור עם זו קניתה, כשעם ישראל מקבל מרצון, כמו שאומר הרמב"ן כאן, עמדו מעצמם וקיבלו מרצון, הדור קיבלו ממאה חשבורש, מה הם קיבלו? הם קיבלו מרצון דבר שכמו שאמרנו, לכתחילה הוציאו עליו מודעה. טענו שזה היה כפוי. החידוש שמחדש יחזקאל, העולה על רוחכם, היו לא תהיה, פירושו של דבר, אתם חושבים שכל עוד שישנה הנהגה גלויה של ריבונו של עולם במציאות, אז אתם קשורים אליו. אבל כביכול כשההנהגה איננה גלויה, כשיש מצב של הסתר פנים, אז כביכול אין קשר, ואז אתם לא מחויבים. והטענה היא טענה, כי הכל היה בכפייה. על זה הייתה כפייה. אומר הקדוש ברוך הוא, העולה על רוחכם, היו לא תהיה. מה נתחדש בהדור קיבלוה? בהדור קיבלוה נתחדש שאדם, שהמצב הוא מצב של הסתר פנים. אגם שהמצב הוא מצב שכביכול כדי לראות את ריבונו של עולם, זה לא ניכר בעין הרגילה. צריך להתאמץ. אבל אף על פי כן, הדור קיבלוה. הם מקבלים מרצון את הנהגת השם במצב של הסתר פנים. עד היום זה לא היה. עד היום זה היה בכפייה. אבל מהיום, מי ימי אחשוורוש, מזמן מרדכי ואסתר, נתחדשה קבלה מרצון על הנהגה במצב של אסתר פנים. זה כתוב מפורש בדברי הגר"א, בתחילת המגילה. כתוב בגר"א כך. על הפסוק, בשושן הבירה, אומר הגר"א,
וכתב זאת להראות גדולת השם יתברך, שסיבב סיבובים לעשות נס לישראל, לפי שמרדכי היה בשושן, כמו שכתוב, איש יהודי היה בשושן, פירוש שהיה כבר. סיבב הקדוש ברוך הוא והוליך את החשברוש לשושן שישב שם. ולפיכך אמרו שצריך לקרותה כולה. ולכאורה למה לנו? שמה צריך לדעת? לידע בתוקפו של החשברוש. אך, אומר הגר"א, שבכל פסוק ופסוק הוא מספר גודל הנס. אך, הנס הוא בהסתר פנים. כלומר שסיבב לעשות בדרך הטבע, ולא כמו שהיה במצרים, ביד חזקה ובזרוע נטויה. ולפיכך אנו מזכירים בכל יום ובכל יום טוב ושבת, נס יציאת מצרים. ואין אנו מזכירים נס זה. אף שהנס הזה, אומר הגר"א, היה, כמו שאומרת הגמרא במגילה, ממיתה לחיים. ובמצרים היה מעבדות לחירות. וזה מה שכתוב בגמרא במגילה, וית עלינו חסד לפני מלכי פרס, אמתי בזמן המן. ולכאורה הוא תמוע. והעניין, כמו שאמרו חז"ל, אסתר מן התורה מניין. דכתיב, ואנוכי אסתר אסתיר פניים מהם ביום ההוא. אומר הגר"א, שואל הגר"א, ולכאורה המאמר הזה אין להבין. מה שואלת אסתר מן התורה מניין? עונה הגמרא שכתוב ואנוכי אסתר אסתיר. שואל הגר"א, מה יקשה לו על אסתר מניין? יותר משאר הצדיקים. ראינו עוד צדיקים שנעשה נס על ידיהם. אז והיינו, דנס שבארץ ישראל אין כל כך חידוש. אומר הגר"א, נס שבארץ ישראל זה לא חידוש. ולכך חנוכה אינו נס כל כך, כמו פורים. אף שהיה נס גדול מאוד. לפי שהיה בזמן המקדש. נס בזמן המקדש, זה לא חידוש. מה שכתב אסתר מן התורה מניין פירושו, אומר הגר"א, איכן מרומז, שאפילו באסתר פנים, דהיינו בגלות, עושה לנו נס גדול כזה. איפה זה מרומז? איפה יש רמז לכך, שגם במצב של אסתר פנים יכולים להיות ניסים כאלה. ואמרו שכתוב ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. פירוש, אפילו בשעת אסתר פנים אשלח את אסתר. ולפי זה אתי שפיר שאמר ההוא מינה לרב יהושע בן חנניה. אמר אותו מין לרב יהושע בן חנניה, אומר את הגמרא, אמא דהדרינו מרי לאפי מיני. אתם עם שאדונו החזיר פניו ממנו. רואים שאין עליכם את השגחת השם. אך ולי עוד ידו נטויה עלינו. פירוש שאמר, לכתיב אסתר אסתיר פניי כפשוטו. הטענה של המין הייתה טענה. הוא למד את הפסוק כפשוטו. ואנוכי אסתר אסתיר פניי מהם. ביום ההוא. מה הוא אמר לו? אף על פי כן ידו נטויה עלינו, כמו שכתוב בדברים, אסתיר שהוא מרמז על אסתר, שעושה לנו ניסים, אך הם באסתר. עושה לנו ניסים, אך הם באסתר. זאת אומרת, עניין קבלת התורה, הדור קיבלו בימי אחשוורוש, מה נתחדש? נתחדש הקבלה, עד אז, כמו שאמרנו, זה היה בכפייה. זאת הייתה הטענה של הקדוש ברוך הוא. אתם כפויים, נכון? העולה על רוחכם היום לא תהיה. אבל באותה עת, בזמן אחשוורוש, אחרי הנס שנעשה על ידי מרדכי ואסתר, עם ישראל חוזר ומקבל, אבל מה הוא מקבל? הוא מקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא באופן הזה. במצב של אסתר פנים. הנס של פורים זה קבלת הנהגה, הקבלה מרצון. של הקשר שלנו עם הבורא במצב של אסתר פנים. אומר הרמב"ן, והיינו בימי אחשוורוש שהוציאה ממוות לחיים, והיה זה חביב עליהם מגאולה של מצרים. והיה זה חביב
השיבה להם מגאולה של מצרים. עד כדי כך. פשט הדברים, הגמרא אומרת, מסכת יומא. אומרת הגמרא, שוב, גמרא מפורסמת, אומרת הגמרא, ועד הרב מתנה מתיה לרבי יהושע בן לוי, ואמר רבי יהושע בן לוי, למה נקרא שמן אנשי כנסת הגדולה? למה נקרא שמן אנשי כנסת הגדולה? אומרת הגמרא, שהחזירו עטרה ליושנה. עטה משה אמר האל הגדול הגיבור והנורא. עטה ירמיה ואמר, נוכרים מקרקרים בהיכלו. עיין אורותיו. איך אפשר להגיד האל הגדול, הגיבור והנורא? עיין אורותיו. לא אמר נורא. אתה דניאל אמר, נוכרים משתעבדים בבניו. עיין גבורותיו. עיין גבורותיו. לא אמר גיבור. עטוינו, באו אנשי כנסת הגדולה, ואמרו, עד רבה. זוהי גבורתו שכובש את יצרו, שנותן ערך אפיים לרשעים, ואילו הם נורותיו, שאלמלא מוראו של הקדוש ברוך הוא, האח אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות. אז ירמיהו רואה נוכרים מקרקרים בהיכלו, הוא אומר, איך אפשר להגיד הנורא? דניאל אומר, איך אפשר להגיד הגיבור? היה גבורותיו. נוכרים משעבדים בבניו. באים אנשי כנסת הגדולה ואומרים, הם, עד רבה. מה פירוש עד רבה? עד רבה פירושו של דבר, הקושייה עצמה היא התירוץ היותר גדול. עד רבה. מה שאתה שואל, זה התשובה האמיתית לשאלה. עד רבה. זוהי גבורתו, שכובש את יצרו, שנותן ערך אפיים לרשעים, ואילו הם נורותיו שאלמלא מוראו של הקדוש ברוך הוא, האח אומה אחת יכולה להתקיים בין 70 זאבים. אז דווקא כאן אתה רואה יותר, דווקא כאן אתה רואה יותר את גבורותיו של הקדוש ברוך הוא, דווקא כאן אתה רואה יותר את נורותיו של הקדוש ברוך הוא. ואת הקושייה עצמה היא התירוץ היותר גדול. אדרבה. אז אנשי כנסת הגדולה זה מרדכי ואסתר. אנשי כנסת הגדולה, החידוש הזה מתחדש על ידי אנשי כנסת הגדולה. זה הדור קיבלו בימי החשברוש. הדור קיבלו בימי החשברוש פירושו של דבר שלפני כן היה מצב שכמו שאומר הרמב"ן, הוציאו מודעה. על מה הוציאו מודעה? על מה הייתה הטענה? היינו כפויים. על מה? על הנהגה במצב של הסתר פנים. את זה לא קיבלנו. קיבלנו הנהגה במצב שבו השגחת השם גלויה, במצב שיש מעמד הר סיני, במצב שיש נבואה בישראל. את זה קיבלנו. ואת זה קיבלנו ברצון. אבל הנהגה כזאת, במצב של הסתר פנים, שנוכרים מקרקרים בהיכלו, שנוכרים משתעבדים בבניו, את זה לא קיבלנו. וזאת הטענה של ירמיהו, איך אפשר להגיד נורא? אבל ירמיהו, הוא נמצא בזמן הבית הראשון, איך אפשר להגיד נורא? באים אנשי כנסת הגדולה ואומרים, עד רבה. אחרי ההדור קיבלו, אחרי שעם ישראל מקבל מרצון את הנהגת הבורא גם במצב של הסתר פנים, אז עכשיו, במצב כזה, הופכת להיות הנהגת הבורא, וכמו שאומר הרמב"ן, וקיבלו ברצון, שלא יתנו עוד שום תרומת, והיינו במאה חשברוש, הוציאה ממוות לחיים, אבל כל הנס הוא באסתר. הוא במצב של הסתר פנים, לא במצב גלוי.
אבל היינו ימי אחשוורוש,
והיה זה חביב עליהם מגאולה של מצרים. זה היה יותר חביב אפילו מהגאולה של מצרים. כאן יש מקום לאור זה להבין גם את דברי הר"ן. מה שאמר הר"ן בשם הירושלמי, כדי לחלוק כבוד לארץ ישראל. כמו שאמרנו קודם, הרי כל במצב הקודם, זה שצריך את ארץ ישראל, זה שצריך את ארץ ישראל, זה לא חידוש. כי כשאתה מדבר על מצב שבו השגחת השם גלויה, שבו יש נביאים בישראל, אז זה פשוט שצריך את ארץ ישראל. כל מציאות ההשגחה, כל מציאות הקשר עם ריבונו של עולם, במצב כזה של מעמד הר סיני, או של המשכה של מעמד הר סיני, ודאי שאתה צריך את ארץ ישראל. איך זה יכול להיות בלי ארץ ישראל? יש מקדש, יש נבואה, פשיטה. אבל להבין שיש ערך לארץ ישראל גם במצב של הסתר פנים, גם במצב שנוכרי מקרקרים ויחלו, גם במצב שנוכרי משתעבדים במניו, זה משהו מחודש. על זה הדור קיבלו בימי אחשוורוש. ועל זה, אומר הר"ן, כאן היה צורך מיוחד להראות שהגם שאנחנו נמצאים במצב של חורבן, אנחנו נמצאים במצב של הסתר פנים, אבל לא בטלה החשיבות של ארץ ישראל. לא בטלה החשיבות. ועד רבה, כמו שאומרת הגמרא, עד רבה, דווקא במצב הזה, אנחנו רואים יותר את הקשר של ריבונו של עולם איתנו. אחרת, איך אתה יכול להסביר איך אומה זו מתקיימת בין 70 זאבים? איך זה יכול להיות? הדבורה היותר גדולה זה כבישה, הכבישה כביכול. הייצור, היא הדבורה היותר גדולה. דווקא אז יש צורך להדגיש את החביבות של ארץ ישראל. זה מה שאומר הר"ן. זה מוסבר גם כן על פי מדרש ידוע שמביא המהר"ל בהקדמה לאור חדש בעוד מקומות בנצח ישראל, גם כן הוא מביא אותו. כותב כאן הרמב"ן, המהר"ל, כשהוא בא להסביר את העניין של הכפייה במעמד הר סיני, כותב המהר"ל כך: דבר זה מפני כי התורה שהיא לישראל בקיום העולם, וכמו שאמר, אם מקיימים את התורה מוטב, ואם לאו אחזיר את העולם לתוהו ובוהו, ואם כן, התורה הוא מחויב והכרחי. ומה בכך שהם קיבלו התורה והקדימו נעשה לנשמע? ומה שכתב דאיקה מודעה רבה לאורייתא, וסוף סוף, כיוון שהייתה התורה בהכרח, דבר זה הוא מודעה רבה לאורייתא. ואיך לא יהיה כפה לאמר כגיגית? כי יאמרו כי התורה אינה מוכרחת ומחויבת בעולם, רק שבאה התורה לעולם בשביל שרצו בישראל, שהיו מקבלים אותה מדעתם, ואינו דבר מוכרח. ואין הדבר כך, כי התורה היא מחויבת בהכרח. ואם לא היה התורה, היה חוזר העולם לתוהו ובוהו. וכפי שהיה התורה בעצמה, כך היה קבלתה שהכריח אותם על זה. ועוד בשביל כך היה כופה עליהם הר כגיגית, כדי שיהיו אנוסים. אומר המהר"ל, ועוד בשביל כך היה כופה עליהם הר כגיגית, כדי שיהיו אנוסים, שהיה מאנס אותם על קבלת התורה. וכיוון שהיו ישראל אנוסים, ובמאנס, כתוב בתורה, לא יוכל שלחה, לשלחה כל ימיו, וכן לא ייפרד ישראל מן השם יתברך לעולם. וכך אמרו במדרש על הפסוק, ולא תהיה לאישה, לא יוכל לשלחה כל ימיו. כשבא הקדוש ברוך הוא לתת תורה לישראל, כפה להם הר כגיגית שיקבלו תורתו. וכיוון שכך, ערי ישראל אנוסתו של הקדוש ברוך הוא, ובאנוסה כתיב לא יוכל לשלחה כל ימיו. ואילו המפתה, הרי התורה מדברת על שתי פרשיות, אונס ומפתה, וכי יפתה ישנה הרב תולה, או על פרשת האונס. באונס כתוב לא יוכל לשלחה כל ימיו. במפתה אין בה שלא יוכל לשלחה. והטעם הוא, כיוון שהיה מאנס אותה, אם כן הוא היה מכריח אותה אל החיבור הזה. והחיבור שהוא הכרחי, אין לזה סילוק כלל. כיוון שהיה החיבור הכרחי. אז ההבנה הפשוטה במערל, וזאת הבנה לכאורה נכונה גם, המערל אומר שהצורך כביכול לכפות את התורה על ישראל, זה כדי שבאמת כל עניין הקישור של התורה לישראל לא יהיה קישור שתלוי ברצון, אלא הוא יהיה בהכרח, כדי להראות את ההכרח של המציאות של תורה בעולם, של הקשר של התורה עם ישראל. הקשר של התורה עם ישראל הוא לא יכול להיות תלוי ברצון, כי ברגע שהוא תלוי ברצון, הרצון של האדם הוא גם כן זמני, אבל ברגע שזה מוכרח, אז זה חוק. לפי הדרך שלכאורה נראית ברמב"ן, אז הפירוש במדרש הזה שאותו המהר"ל מביא ביחס לכפייה על התורה או למציאות של האונס על קבלת התורה, שייך באופן מיוחד לנקודה הזאת. הייתה קבלת תורה מרצון שהיא שייכת למצב ההנהגה של כלל ישראל בעת שכביכול הכל מסודר, הכל גלוי, הנהגת השם היא גלויה, אבל במצב כזה שבו הנהגת השם היא נסתרת, במצב שבו ישנה הנהגה של הסתר פנים, שבה הקדוש ברוך הוא מנהיג, אבל הוא לא נראה, במצב של אנוכי הסתר הסתיר, שם, הנהגת השם איננה גלויה, שם הייתה כפייה, וזאת הייתה הטענה של ישראל בימי חזקאל. אבל הדור קיבלוה, בסופו של דבר, גם את ההנהגה הזאת, ישראל קיבלו ברצון, בימי אחשוורוש. וכמו שאומר הרמב"ן, החיבה היותר גדולה מתגלית דווקא בקבלה מרצון של הנקודה הזאת, של היכולת להתחבר עם ריבונו של עולם, או להרגיש את הקשר לריבונו של עולם, במצב שבו הדברים הם לא נגלים בהשקפה ראשונה. במצב שכדי להשיג, לראות את יד השם, צריך להתאמץ. במצב שבו כביכול, כמו שאומרת הגמרא, נוכרי מקרקרים בהיכלו, ונוכרי משתעבדים בבניו. במצב כזה, זאת החיבה היותר גדולה. זה מביא לידי ביטוי את הקשר היותר עמוק בין ריבונו של עולם לישראל. גם אם ישראל לא היו מקבלים, לא היה ניתן לבטל את הקשר הזה. זה כמו שאומר יחזקאל, העולה על רוחכם, היה לא תהיה. זה קשר בא לנתק. כן? כמו שאומר המדרש שמביא המהר"ל, כן? כי מאנס, לא יוכל שלחה כל ימיו, לכן הקדוש ברוך הוא אונס. אבל בסופו של דבר, הדור קיבלוה בימי אחשוורוש, והדור קיבלוה הזה, זה הדור קיבלוה שמגלה, כמו שאומר הרמב"ן, את החיבה המיוחדת, את החביבות המיוחדת, משום שהיותר קשה, היותר קשה, כמו שאומרת הגמרא, הדברים שהם היותר הכרחיים במציאות, הדברים שהם יותר, הם היותר קבועים במציאות, הם היותר אמיתיים, הם מגלים יותר את החביבות ואת הקשר ואת החיבור שבין ישראל לריבונו של עולם.